אומרת, מה רצה דוד לעשות בזה שהוא זימן את אוריה? על פניו זה נראה פשוט, הוא ניסה להסוות את ההיריון של בת שבע. נכון? אז זה קורה ביד שהיא אומרת לו, הרע אנוכי. בת שבע אומרת לו שהיא בהיריון. אז אם אוריה חיתי יבוא הביתה וזה, חשבו שזה הבן של אוריה. ניסה להסוות, על פניו, ככה זה נראה. פשט לפי ההקשר, לפי הפשט. מה המשמעויות של זה, מה... תכף נדבר. כן. זה יפה, אתה... כן, איך הגמרא יכלה להגיד, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה? או, יפה. אז אתה אומר, לא, אז מה בעצם מפריע לך עכשיו? כי הרי דוד המלך עוד טועה, הוא אומר לנתן הנביא, חטאתי להשם, הוא היה צריך להגיד דוד, נתן הנביא. בגמרא במסכת שבת כתוב שאם תגיד עליי שאני אחותה, אתה האיש, אתה טועה, זה לא אני. מה לא אני? יש כזה משפט של אריסטו, שתפסו אותו על איזה עניין לא אתי, לא מוסרי. הוא אומר, אני אריסטו לפני החטא, אני אריסטו אחרי החטא, בזעת החטא זה אני לא אריסטו. זה מישהו אחר, זה לא אני. אז אתה אומר, הנה, דוד יכול לנפנף בזה, הראיה שדוד לא מנפנף. אז עכשיו אתה שואל, אז מה הגמרא אומרת? הוא אומר, נכון, הכוונה... שמוציא לומר, כל אומר דוד חטא ואשת איש, אינו אלא טועה, שגט קריטות כותב לאשתו. כל היוצא למלחמות בית דוד, גט קריטות כותב לאשתו, ויש שם ויכוח בין תוספות לרשי, אם זה גט על תנאי, או אם זה גט ש...
הוא ידע שבעלה במלחמה,
ושאמרו
לו
כתב גט? כן, לא זאת, אמרו לו שהוא עצמו פתאום נזכר. לא זאת בת שבע, בת אליעם, אשת אוריה החיתי. הרשימה של הגיבורים מונחת לפניו, כנראה שהוא, יש לו בכיס, כל פעם שהוא אומר תהילים, הוא מוציא את הרשימה של הגיבורים, יברך השם את גיבורי זה, ויברך השם את גיבורי זה, אחרי הרשימה הוא מלך, מה, סתם בשביל שיעשו בשבילו, הוא לא עושה בשבילם, לא מתפלל עליהם, פשוט שהוא מכיר את הגיבורים שלו. כן, אז זה גט קריטות, כן, הגמרא אפילו מספרת שם, לא זוכר באחד האמוראים שם, אומר שהוא היה באלכסנדריה, בספרייה הלאומית הגדולה, ומצא שם מסמך, כן, בכל קטלוגי שם, יש איזה מספר קטלוגי, גט קריטות כזה שמצאו באיזשהו כנראה, זה, והוא ראה את זה במו עיניו, הוא ראה את המסמך הזה, הגט הקריטות הזה שיש.
אבל זה עדיין לא עונה על השאלה, זאת אומרת, הוא לא חטא באשת.
נכון. יפה, יפה. יפה. רגע, אז קודם כל עשינו סדר בדברים. זאת אומרת, ברור שדוד חטא, אם לא באשת איש, צריך לחפש משהו אחר. מה, אז במה? על פניו זה נראה אשת איש.
זה נראה לא, זה הכי לא מוסרי בעולם. אתה שולח חייל שלך ובינתיים אתה...
כן.
ובינתיים אתה...
יפה מאוד. זאת אומרת, פורמלית אתה אומר, אין פה אשת איש, אבל היא כל הזמן נקראת אשת אוריה. על אישה, אשתי, כן הוא אומר אשתי, אוריה אישה. זאת אומרת, גם אם היא... יש ביניהם גרושים, גט קריטות יש ביניהם, זה מובן שזה גט קריטות לצורך המלחמה. שאם הוא ייפול ביד אויב, אז שהיא לא תהיה אגונה. אז זה כאילו דוד כבר סגר עליו. אגב, זה מזכיר מישהו. מי עוד עשה משהו דומה?
שאול.
שאול על דוד. בדיוק. דיברנו, למדנו פה את שמואל א', אז דיברנו למה שאול נתן את מיכל ל... מה? לא, למי? לפלטי בן לאיש. לפלטי בן לאיש. למה הוא עשה את זה? זה מובלט ככה שהוא עושה את זה. הוא רצה להגיד, דוד הוא מת. דוד זה מת מעלך, אשתו אלמנה. וזה... אתה עוד ממשיך לרדוף, מגייס מילואים כדי לתפוס אותו, וזה רק עניין של זמן. כל הראוי לבילה, אין בילה מעקבתו. זאת אומרת, זה רק עניין של זמן, אבל תכלס, הוא כבר חשוב כמת. אשתו אלמנה. פורמלית היא כבר אלמנה. זה שבפועל זה עוד לא התממש, זה לא נורא. זה גם פה אתה אומר אותו דבר. זאת אומרת, אוריה כבר נחשב בעיניו מת. זה שפורמלית, זה שדוד מתנהג כמו שאול, זה כשלעצמו כבר מדליק לנו איזה בעיה מוסרית קשה מאוד. כן? אתה אומר, איך הוא משתמש בדבר שנועד בעצם בשביל לשחרר אישה מכבלי ההגינות והעיגון של האויב. אגב, זה עצמו מסביר לכם למה היום מדינת ישראל... לא מאפשרים כזה דבר. לא מאמצים את שיטות דוד ולגט קריטות כזאת על תנאי, לא עושים את זה. זכיתי פעם לשאול את השאלה הזאת את הרב הראשי של צה"ל, הרב גד נבון, זיכרונו לברכה, וקיבלתי תשובה מאלפת ממנו. שלח אותי להוציא ספרים, להוציא גמרות, להביא זה, פתח והראה למה זה לא רצוי לעשות את זה. אבל פה רואים שדוד בעצם נועד, זה משהו שנועד לטובת, לרווחת נשות הלוחמים, או גם לשחרר את הלוחמים, כמו שאוריה אומר, מה אני, באמצע המלחמה אני אלך הביתה, למה מה? מה אני, נורמלי? חי נפשך אם אעשה את זה, אומר לדוד, חי נפשך. מעניין, אדם אומר ככה למלך, חי נפשך אם אני אעשה את זה. זאת אומרת, רואים שזה באמת נועד, הצעד שנועד לחזק את הלחימה הכללית, לעשות את ה... לא לעשות את המלאכה רמייה, לא להרהר במלחמה ולהפיל את לב הלוחמים האחרים, להתחזק, להתגבר, למטרות הכלל. זה ודאי משהו כללי וחשוב. ודוד בעצם משתמש פה, לפי מה שאתה מבין, גם לפי איך שחזל מציירים את זה, יש פה דבר שהוא לא נחמד באופן קיצוני. זאת אומרת, לפחות, אני יעודד את רוחך, אני מכיר לפחות עוד מישהו אחד שמסכים איתך. שאתה לא מרגיש טוב עם הקריאה של הפרק הזה. איכסה מה שקרה פה. מאיזה צד של מי, עם מי אתה שותף? נא להסתכל בפסוק האחרון. וירא הדבר אשר עשה דוד בעיני השם. אז אתה, יש לך עיניים טובות. אתה רואה כמו הקדוש ברוך הוא. חוקר כליות ולב. אגב, אם כבר הזכרנו את זה, אז גם פה יש 2-3 שאלות שאפשר לשאול על הפסוק האחרון. תמוע ביותר. כן? מה תמוח? מה תמוח? מי אמר? אז יש כתב את הספר. נתן הנביא כתב. איך הוא יודע? נתן הנביא. נתן הנביא. נביא זה אחד שיודע. ככה מקובל. לא כל אחד שיודע הוא נביא, אבל זה שיודע, במקרה הזה, נביא הוא זה שיודע. כן.
למה גם זה כתוב בסוף, אחרי שהתחתנו?
יפה מאוד. זאת אומרת, אתה אומר, בכל זאת, אל תלהיב את עצמך שיש לך עיניים של הקדוש ברוך הוא, כי אני כבר חשבתי שזה לא טוב, כבר מפסוק ת' פסוק י', לא, פסוק ו' כבר, או פסוק ב', כבר התחלתי להבין שמשהו לא הולך פה בסדר. מפסוק ב' אני כבר. ואז מה השאלה? כמה זמן לקח לקדוש ברוך הוא שזה יהיה רע בעיניו? בינתיים הוא השקיף על אוסטרליה, עשה בדיקות ברוסיה, עד שהגיע לסרוק את מזרח התיכון, עברו 9 חודשים לפחות. איך אני יודע 9 חודשים? כי כתוב, תסתכלו. וישלח דוד, ויספה אל ביתו, ותהי לו לאישה, ותלד לו בן. לידת בן זה מדויק, יודעים בדיוק. 9 חודשים. בדיוק לוקח, כמניין הריון, גמטריה של הריון. זה הזמן. תגיד 7. במקרה דנן כנראה 9 חודשים. וירא הדבר אשר עשה דוד בעיני השם. רק עכשיו שנולד הבן, פתאום נזכר הקדוש ברוך הוא שיש פה איזה משהו לא נחמד, מה שעשה דוד. שמה? שהוא לקח, אבל אתה מבין שהוא לקח אותה לפני שהבן נולד. על ברכיו נולד הבן. עשו לו ברית, היה נחמד, שמחה גדולה, נולד בן לדוד. נו, אז שם צריך להיות כתוב. וירא הדבר אשר עשה דוד בעיני השם. למה חיכה הקדוש ברוך הוא שיוולד הילד ואז נכתב הדבר. פשטנים יגידו, בעצם כבר קודם לא מצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. אבל לא רצו להפריע באמצע העלילה. רצו שתקראו לבד. אחרי שיגמר הכל, סיפרו את כל הסיפור, אז בסוף אומרים, אתה רואה את כל זה קרה והקדוש ברוך הוא, אוי אוי אוי. עם הלידה. נכון. זה מה שקצת מפריע לגישה הזאת שאומרת, בסוף לא רצו להפריע לסיפור, שמו את זה בסוף. נראה שבאמת חיכה נתן הנביא שתיאר את כל מה שכתוב פה, למקום הזה במכוון. אז כל העניין מתגלה. עכשיו מתגלה פה. כן, תמוע קצת. אני אומר את זה כשאלה, זה תמוע. אני בכלל לא בטוח שהעם מבין. מה העם פה הבין? מי ידע מזה בכלל? על פניו זה נראה מוסתר, לא נראה שהציבור מוחה או יודע משהו, לא יודע משהו. אלמנה שנלקחה על ידי דוד, לא, אף אחד לא... למה זה לא מוסתר? ההפך, אני חושבת שזה הולך תפוך, שאם יש מישהו שיודע שמשהו פה, הוא לא יודע אולי למה, זאת אומרת, יואב לא יודע שזה בגלל אשתו. אחר כך אולי הוא יכול לקשר בין הדברים, יכול להגיד, דוד שלח לי להרוג את אוריה, סובב לו מיטה, סובב לו מיטה, ואחר כך כשהוא שומע שדוד לקח את בת שבע לאישה, אז הוא יחבר. קשר בין הדברים, ואולי גם ידבר. חזל אומרים שהוא אכן דיבר, שהוא באמת דיבר. בלית ברירה, הוא כנראה גם פתח את הפה. אבל אני לא בטוח שאנשים ראו בזה משהו... לא נראה שמישהו פה מרגיש משהו רע פה, משהו לא בסדר. כן. מה?
שזה מלכות או ממשלה, משהו, אז אנשים תמיד רוצים לדבר.
עירניים, אתה אומר, יש... יכול להיות שאנשים... כן שמו לב וכן דיברו, אבל התנך לא נותן לנו להבין שיש פה איזה ויראה הדבר אשר עשה דוד בעיני הבריות. השאלה אם יורם מתכוונת, היא מתכוונת שהוא באמת יביא את אוריה ויסווה.
לא, אני רק אומרת שזה לא נסתר, שוב פעם, יש איזשהו
שליח שלו. כן. איך היא שלחה? אם היינו עושים סרט, היינו אומרים, היא שלחה סל תפוחים. תרומה לבית המלך, ופנים מתחת לתפוחים, היה מכתב. דמיונות אפשר לעשות כמה שרוצים. כן. כן, שאלה טובה מאוד. למה הקדוש ברוך הוא אפשר לדבר הזה לקרות? הראיה, שמה אחר כך קורה? פרק י"ב לא קראתם. אבל, מה? הילד מת. הילד מת. נכון? אז למה שבכלל ייוולד? כתוב שהילד... תופס פה איזה מקום מאוד מרכזי. הילד תופס מקום מאוד מרכזי בכל הסיפור הזה. על פניו נראה שבכלל כל הסיפור זה בכלל לא בת שבע, זה לא שחסר לו עוד איזה אישה יפהפייה, המבלי אין לו נשים יפות, זה לא נראה שזה הבעיה של דוד. אבל מה שכן נראה פה כל הזמן זה הילד. תביאו עוד ראיות שהילד זה הדבר, חלק מזה כבר הזכרתם קודם.
ש?
א', הסיומת של, רק אז הקדוש ברוך הוא, אחרי שנולד הילד, הקדוש ברוך הוא מתערב פה, פתאום יש איזו הערה, הקדוש ברוך הוא וירא בעיניו את אשר עשה דוד. זאת אומרת, לפי זה אני מבין, מה היה רע בעיני השם? שדוד הוליד ילד באופן הזה. שדוד הוליד ילד באופן הזה. זאת אומרת, לא מפריע לקיחת בת שבע, ולכן הוא גם לא יצר את זה. לא מפריע הריגת אוריה. מה מפריע? הקדוש ברוך הוא, שנולד ילד, באופן הזה. איזה אופן? שהוא לקח את בת שבע ושהרג את אוריה. בסדר? האם הוא נחשב ממזר? זה עכשיו תלוי בשאלה. אם יש את איש. אם יש את איש. זאת אומרת, היא כל הכותב גט קריטות. אבל שבטוח, זה אולי קשור לשאלה הראשונה שלך, שאם אכן אוריה היה יורד לביתו ובא על אשתו, לחלק מהדעות, נדמה לי דעת תוספות, אני לא זוכר שם מדויק, לדעתו, חלק מהדעות, אז היה יוצר מצב שהילד ממזר. למה? כי זה גט על תנאי, ואם עכשיו הוא חזר לביתו וקיים יחסי אישות עם אשתו, אז רטרואקטיבית הגט בטל. ואז, כשדוד בא אליה, היא הייתה אשת איש. רטרואקטיבית. אז מזל גדול היה לדוד, שכאילו דוד עשה פה איזה אקט של טיפשות. מה אתה הולך לעשות את הילד הזה ממזר? מה אתה רוצה לעשות פה? מה העניין להביא את אוריה עכשיו? והדבר השני, לדעה השנייה לא. יש דעה שאומרת שזה גט קריטות לגמרי, ועכשיו, כשהוא יורד לביתו, זה חסנה. נו, אז עכשיו אפשר גם להבין למה אוריה לא... למה אוריה מרגיש, מה הבעיה ללכת הביתה? כאילו, למה אוריה כל כך... ארון האלוהים ויואב, אדוני היואב, נמצאים בשדה, ואני אלך הביתה? כי זה לא סתם ללכת הביתה, זה לעשות קידושין. זה לבוא הביתה עכשיו אחרי המלחמה הזה. זה לא כמו אצלנו שחוזרים חודש... חופש, יש איזה חופשת מולדת כזאת, שם זה מנותקים, זה ניתוק, הוא יוצא למלחמה לך תדע עד מתי, למלחמות שגם לוקחות זמן, לא כמו בימינו, כלומר שישה ימים מלחמה זה כבר מתחיל להיות לחץ ציבורי כבד, איזה פשלה, זה זה המלחמים. עד רידתה מלחמים. והיא לא כל כך רוצה לרדת, כפי שרואים בתמונה פה, בסיפור. אז, אז הוא חוזר, זה חתונה. יכול להיות ששנה הוא לא ראה אותה. שנה או שנתיים אפילו. הוא לא ראה אותה. והיא מחכה. לפעמים באמת יש נאמנות. מצד האמת, היא לא חייבת לחכות לו. היא גרושה. אבל בכל זאת, יש איזה צד של, של מחויבות מוסרית. כמו שאמרת, מוסרית, היא ממתינה לו. היא ממתינה לו. אפילו לא, אפילו לא זקוקתו, היא אפילו לא משודחתו, לא יודע איך להגדיר את זה. אולי כן משודחתו.
אפילו אם הוא היה כבר נהרג במלחמה, ויום אחרי השבעה, נגיד, דוד היה עושה את זה, זה עדיין היה איתם
מזלום. לא.
למה לא?
לא. לחלוטין לא, למה לא? ההפך, חסד גדול.
היית
נשואה
עד אתמול.
לא הבנתי מה אתה אומר. הרי בשביל זה עושים את החוק הזה.
לא, אני אומר, נגיד הוא נהרג.
אה, אחרי שהוא כבר בעל אותה, אתה אומר.
בעלה נהרג.
סתם ככה. לו הקדוש ברוך הוא היה מסייע לדוד, במקום שדוד יצטרך להביא את אוריה, אחר כך לשלוח אותו עם פתק, נא לטפל בו כראוי, אז גם אתה אומר, זה לא היה טוב. הקדוש ברוך הוא היה הורג את אוריה, אבל עדיין זה היה מסריח. מה אתה לוקח את אשת החייל? שהוא עוד לא נהרג. אם אחרי שהוא נהרג, אז אתה לוקח. בסדר.
גם אחרי שהוא נהרג, אם זה עדיין סמוך, עדיין יש בזה טעם קצת...
לא, אני לא חושב שזה... ההפך, מה? אין אלמנות שמתחתנות...
כן, אבל לא יום אחרי ה... לא, שיש עדיין זיקה...
אני אגיד לך, יותר מזה, יש בהלכה, יש לזה גדרים. לא עלינו ולא עליכם, יש גדרים. כמה זמן אדם בשנת אבל, או בתוך אבל, הגבר על אשתו, אם הוא מטופל בילדים, הוא יכול להתחתן איתה עוד, להתחתן עם אישה חדשה עוד בתוך השבעה.
השבעה?
הוא צריך שמישהו יטפל בילדים, מה הוא יעשה? שכנה תבוא לעשות לו טובה, להחליף חיתולים, לעשות עניינים. אז אם מצב כזה, אז תחילה, ודאי, צריך להמתין. במילה הוא לא יכול לקיים יחסי אישות בזמן שהוא אבל. אבל אסור בתשמיש המיטה. אבל הוא לא רוצה שתסובב לו איזה גברת בבית, זה ייחוד. לפחות היא אשתו, לפחות היא שלו קשר נישואים. אני לא רואה, חייבים לבעול אחרי שמתחתנים. אבל לפחות היא מוגדרת כי אשתו. זאת אומרת, זה שמחה. מזיזים את המת מפני החתן והקלה. זה הדבר. אז נכון שיש פה עניין של כבוד, יש פה עניין של... אז אתה צודק, לא מיד. אבל כאן כתוב שתמו ימי האבל. זאת אומרת, פה הבעיה, כמו שאתה אומר, זה שהוא בא עליה לפני. הוא ניצל את העובדה שהיא גרושה, שהיא כאילו מותרת. נכון? ו... מזלו שהוא באמת אוריה השאיר אותה כזאת, לפי חלק מהדעות זה גם לא היה אוסר, זאת אומרת זה רק היה מסווה את ההיריון. אולי ככה באמת זה המחלוקת בין הראשונים, אם זה באמת גט מוחלט או גט על תנאי. אם יש רש"י אומר גט על תנאי ותוספות בגלל זה אומר שזה היה גט מוחלט. כי אחרת אם אוריה היה בא עליה אז זה לא עזר כלום. היה פה ממזר. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא אמרנו, הבן, על פניו נראה שהבן זה הנקודה, שמיד אחרי שכתוב, ותלד לא בן, גם תשימו לב לדגש, ותלד לא בן. נכון? כתוב, וישלח דוד ויאספה ויעבור האבל, בשביל מה שאתה אמרת, וישלח דוד ויאספה אל ביתו, ותהי לו לאישה, ותלד לא בן. ויאספה דוד ותהי לו לאישה, ותלד לא בן. ויראה הדבר אשר עשה דוד בעיני השם. זאת אומרת, עכשיו שאתה רואה את סיכום כל התהליך, והדגש העיקרי, ותלד לא בן, אתם מבינים שזה, כאן רואים שזה המקודה המיוחדת. הבן פה זה היה הדבר. איפה עוד רואים את זה? איפה עוד רואים את זה? רגע, רגע, זה עוד לא קרן. אז משם אנחנו לא יכולים להביא ראייה עדיין, אבל כן אפשר להביא ראייה ממה שכתוב, ותר האישה, ותשלח ותגד לדוד ותומר הרה הרה אנוכי. זאת אומרת, על פניו בסיפור, בסרט שאנחנו כאילו רואים לעצמנו מה מסתתר פה, שהיא אומרת, יש פה בעיה, יש פה בעיה, אני בהיריון. אבל אפשר להגיד הפוך, שבעצם מה שהיא מודיעה לו שהיא בהיריון, זאת אומרת, mission accomplished, המשימה הוא שלמה. זאת אומרת, גם לך חשוב הילד. הילד זה הדבר, אחר כך בהמשך רואים, שהם מתפללים על הילד, והוא יתפלל על הילד, שהילד לא ימות, והם נורא מפחדים להגיד לו שהילד מת. זאת אומרת, רואים שהעניין הילד הוא מאוד מאוד חזק פה. ותלד לו בן, הרה אנוכי, כן, מתקדשת מתומתה, וכן הלאה. וכן הלאה. זאת אומרת, על הלכות נידה דוד הקפיד, מעניין. זאת אומרת, אם אתה תגיד, אתה אשת איש, אז חשוב לציין שהיא לא הייתה נידה. אבל היא אשת איש. כן? לא תרצח. נכון? להרוג את אוריה החיתי. גם זה חזל אומרים, שהוא הרג את אוריה החיתי, וזה הוא לא חטא. זה לא היה חטא. למה? הוא שולח אותו למלחמה. גם לשלוח למלחמה. המלך יכול לשלוח אדם למלחמה, לתת לך צו גיוס. זה חלילה יכול להסתיים לא טוב. כזו וכזו תאכל החרב, הוא אומר. הוא יודע מה שהוא אומר. אז זה לא הבעיה. בפרט שחזל אומרים, מורד במלכות היה. אז שוב תגידו, האופן שבו הוא הוציא להורג את אוריה החיתי, זה מוזר מאוד, כי הרי יותר מזה, אם הוא היה אומר לו, אני ציוויתי אותך ללכת הביתה, ואתה לא הלכת הביתה, בן מוות אתה. כמו ששאול אמר לכל מיני אנשים, וגם ביצע. אז היה יכול להגיד לו דוד, ויותר מזה, אם היה עושה את זה דוד, אשתו של אוריה החיתי, וכל רכושו, היו שייכים מיד למלך, הרוגי מלכות, רכושם למלך. אנשים שהמלך מוציא אותם להורג, הרכוש שייך למלך. כן.
רב, בקשר למוות של אוריה, רשום, ויכתוב בספר לאמור, אבו את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה, ושבתם אחריו וניקב המת.
כן.
אין, לא שלח אותו רק לעמוד בשורה הראשונה, הוא שלח אותו למות. זה היה המטרה שלו.
כן.
אז למה הוא לא...
כן, אני אומר, לפי ה... תסתכל, פה אני אסביר לך, זה מה שאני, זה חזל אומרים. בוא תקרא מה שכתוב פה, וישב, ויאמר דוד אל אוריה, לפני זה, ויאמר דוד לאוריה, רד לביתך, ורחץ רגליך, ויצא אוריה מבית המלך, ותצא אחריו מסעת המלך. עושים כבוד גדול ללוחם שחזר מהחזית. כן? בא, עושים לו כבוד, שולח אותו הביתה. נכון? המלך אומר לו, רד לביתך, רד לביתך, הכוונה, מסעת מבית המלך, כי באמת יש פה חתונה. יש פה מתנה, יש פה שולחן על חשבון המלך. תזמין קצת את החבר'ה, תעשו מסיבה. איך דוד יודע שהוא לא ירד? כי אמרו לו, תשמע, אתה שלחת אותנו שנהיה עדים לחתונה, שיהיה פה חופה, שיהיה פה קידושין. או אפילו לא, לפי השיטה שאומרת לא חופה וקידושין, אבל שהוא יבוא הביתה. הוא שלח איתו אנשים, ואנשים באו וסיפרו לדוד שהוא לא הלך הביתה. נכון? הוא סירב. הוא סירב. ובבוקר קורא לו דוד, שואל אותו, למה לא ירדת הביתה? ויגידו לדוד לאמור, לא ירד אוריה אל ביתו, ויאמר דוד אל אוריה, לא מדרך אתה בא. זאת אומרת, אתה מצווה. אדם שבא מדרך, וכאן רואים את ההלכה, שאדם חוזר מדרך, צריך לפקוד את אשתו. מדרך אתה בא, מדוע לא ירדת אל ביתך? ויאמר אוריה אל דוד. שימו לב, לא אל המלך. לא מתייחס אליו כמלך. ויאמר אוריה אל דוד, הארון וישראל ויהודה יושבים בסוכות, ואדוני יואב, על זה חזל אומרים שהוא מרד במלכות. אדוני יואב, אני מקבל פקודות רק מיואב, לא ממך. אתה שומע נימה של מרידה. הוא לא עשה את מה שדוד אמר לו, הדיבור שלו, גם ההמשך. ועבדי אדוני, אדוני יואב, ועבדי אדוני, שוב, אדוני זה יואב. על פני השדה חונים, ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי, חייך וחיי נפשך אם אעשה את הדבר הזה. ככה. מספיק להבין את התנועה הזאת, כדי להבין מה זה הדמות הזאת של אוריה החיתי מול דוד. אתה מבין? ויאמר דוד אל אוריה החיתי. ויאמר דוד אל האנשים העומדים סביבו. השמעתם את דבריו של זה? גיבור גיבור, אבל אז פנים אל המלך, הוא מבזה את המלך הוא. ויאמר המלך, תלו. חצוף. אתה מבין? זה משהו שהוא, חזל אומרים, היה חייב מיטה. מה עשה דוד? אמר, במקום, קודם כל, אתה לא צ'אנס, מועד בית, מה שנקרא. אמר, אולי הוא, יש, כששולחים חבר'ה צעירים לסיירות וכל מיני דברים, אמרו להם, חבר'ה, אל תראו מוטיבציית יתר. למה? כי הפסיכולוג שם ביחידות שואל, לאיזה יחידה אתה רוצה להצטרף ולמה? למה אתה רוצה להצטרף ליחידה? אז הוא אומר, אני רוצה לעזור לעם ישראל, אני רוצה לתת את כל כולי, פסיכולוג כתב, סעיף ילדותי. תגיד, אני רוצה לממש את עצמי, אני רוצה להרגיש שאני שווה משהו. תגיד, או, זה ניו אייג'י, זה אחד טוב, זה אפשר לקבל אותו. אל תדבר גבוהה גבוהה. זאת אומרת, זה שיגעון, שוגע. המלך יואב, אדוני המלך יושב בשדה, אני אלך הביתה. אז דוד חשב, אולי הוא כזה מצ'ואיסט כזה, לוחמני כזה, שיקורון, שיכרון הקרב. מעביר אותו על דעתו. הוא חושב רק מלחמה כל הזמן. אז נשמע גם חבד שלום הגליל, הראשונה, הישנה. אחי שירת באיזה גדוד, שמו אותו להיות מפקד של איזה טנק, אבל אמרו לו, אל תדאג, יגיע עוד מעט המפקד של הטנק המקורי, אתה תצטרך לפנות לו את המקום. למה? הוא כבר 3 שנים מתחכה למלחמה הזאת. מסכן, יצא לחופשת שחרור בשבוע לפני המלחמה. אבל עכשיו הוא יודע שהיא פורצת מלחמה, הוא עוד כמה דקות יגיע לפה. בינתיים, עד שהוא יגיע, אנחנו בטוחים שהוא יגיע. אבל אם בכל זאת יש את התקלה שהוא לא בא, מה שאנחנו לא מאמינים שיקרה, אז אתה תהיה במקומו. לא מספיקים שם להכניס קצת פגזים לטנק, להתחיל לצייד, לשים את הזה, להתחיל לזוז. מגיע בן אדם, כולו קצף על הפנים. לאט המלחמה, איפה הטנק שלי? אני אקרא אותם, אני אכנס בה, דיבורים, דיבורים. מצ'ואיסט כזה, שיכרון. שיכרון מלחמה וקרבות. אז אומר דוד, בואו ניתן לו יין מפיגו. בואו נכניס לו קצת שיכרון אמיתי. אולי עכשיו הוא יתחיל לחשוב קצת פרוטיות. ילך הביתה. נתן לו צ'אנס שני. שלח אותו פעם שנייה. גם זה לא עזר. גם שהוא שיכור, הוא עדיין שיכור מלחמה. אז דוד אומר, אין ברירה. אם ככה אין ברירה. בקום להתחיל לשאול, להתחיל לעשות משפטים, להוציא אותו פה להורג. להגיד שאלו כולם, למה? מה קרה? מה פה? מה שם? הדוד, יש שיטה יותר פשוטה, מכתב ליואב, שים אותו במקום ששם החבר'ה עובדים קשה, וכזו וכזו, אוכלת אחרת. ושבתם אחריו, מה?
זה זמן, עד
שידע מכתב. אגב, איך הוא נהרג? מישהו הצליח לתפוס את זה? מהאנשים אני לא מצפה שיבינו איך זה קרה, למרות שזה קריאת הפשט, זה יכול להיות שיש לכם תבונה, אבל... מה? כמו שקרה? לא, לא. כן, משהו כמו אבי מלך. מה קרה כמו אבי מלך? מה? אבל מה זרקו עליו? חיצים, בדיוק. חיצים. אבל איך הם הגיעו לחומה קרוב? מה קרה? סתם לרוץ על החומה? אבל כתוב, כתוב. בואו תראו בפנים. צריך לראות, לקרוא. פה רואים סרט. פה אפשר לראות סרט. סרט מלחמה. נכון. אנשי חיל של מי? של העמוני, נכון? אז מה, איזה אנשי חיל? מה הם עשו אנשי החיל האלה? איך הם הצליחו להרוג את אוריה החיתי? גם הוא גיבור גדול. הם יצאו, יפה, הנה אתה קורא את הפסוק. יצאו, אפשר להפתיע לוחמנים כאלה. וילחמו את יואב, נכון? זאת אומרת שיואב גם היה שם במקום המסוכן. תסתכלו מה קרה, בואו נראה את זה בפנים. הוא מתאר לה, ויבוא המלאך ויבוא, פסוק כ"ב, כ"ג. ויגד לדוד את כל אשר שלחו יואב, ויאמר המלאך אל דוד, כי גברו עלינו האנשים, ויצאו אלינו השדה, ונהיה עליהם עד פתח השער. מה, מי מבינה את זה? מי מבין את זה? הם יצאו אלינו כי הם גיבורים. הם לא פחדים. גיבורים יצאו אלינו, ואנחנו רדפנו אחריהם. עד השער, אז מה בעצם הם עשו לצבא של עם ישראל? הם עשו להם מלכודת. הם עשו מלכודת. הם יצאו השדה, אם הייתם אומרים לי, ההפך מ... מה זה מזכיר? איזה מלחמה עוד? יפה מאוד, יהושע בעי. בדיוק. הם עשו ההפך מהעי. הם הוציאו מהחומה אנשים. אגב, אתם יודעים מי עוד עשה כאלה תרגילים? כמו אנשי המון? יונתן עשה משהו דומה, אבל לא יצא מעיר וזה, אלא הוא התגרה בהם, יצאו, ואז הוא נכנס. בספר יוסיפון, הוא מתאר איך הם עושים את זה לרומאים. יוצאים קומץ של לוחמים, גיבורים כאלה מירושלים, עושים להם טיק 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 טיק, נלחמים, שורפים להם שם איזה בליסטרה או משהו, רצים חזרה, הם רוטפים, פרח, מעיפים עליהם את כל הבעל היד. הם פיתיון, הם עושים פיתיון, שלחו כוח קטן שהתחיל להילחם עם חוד הפיקוד, כי גם יואב נמצא שם, וכל הקומץ הגיבורים של עם ישראל, ויואב נותן פקודה לרדוף אותם. זה פקודה חסרת אחריות. לרדוף אותם עד השאר, אולי מה היה ההיגיון של הפקודה? לנצל את ההזדמנות, לתפוס את השער, לתפוס את החום, את ה... אם צריכים לתפוס את השער, כמו שכבשו את ירושלים, שיואב שם נכנס דרך הצינור וכבש את העיר מבפנים, זה הרעיון היה, ללכת איזה פלוגת מחץ שתרוץ קדימה מהר ותשתלט על השער. הנה הזדמנות, הם יוצאים מהשער, הזדמנות. אבל הם הבינו את זה והם רצו בצורה הזאת לחסל, הרי זה עניין מורלי. מצור על עיר זה אם אתה באמת הורג איזה כמה קודקודים כאלה, אז אתה מוציא צבא, יכול להוציא צבא שלם מתפקוד. זה ההישרדות שלהם. אז הם שולחים קומץ אנשים, גיבורים כאלה שישמשו פיתיון, מושכים אותם למקום שנקרא בשפה הצבאית תא השמדה, ואז יוצא עליהם הכוח העולם, ואז מעל החומות פתאום מזדקרים כמה יורי חיצים, שהם כולי לא ידעו בכלל שיש להם כזה דבר, ונשק מפתיע, ופשוט משפדים שם אי אלו לוחמים של ישראל, וכנראה שפשוט נסוגו. זאת אומרת, אחר כך בחזל באים שבאו ליואב בתלונות, איך אתה הפקרת את החיילים? או שהשאירו אותם שם, ואפשר להבין, פתאום יורים עליהם חיצים, כל מי שכל חובש שיתקרב יחטוף גם הוא. זה מובן למה הם בורחים, אבל בכל זאת עם ישראל הוא עם של לא משאירים פצועים בשטח, גם אז. כן? ניסו לו הוועדה, באו לוועדה, אתה תתלר. אבל הוא יודע שהוועדה הממלכתית פה, הממלכתי הוא זה שצריך לחתום על הוועדה בסוף, הוא זה שנתן את הפקודה. זה קצת שונה מהתקופה של ימינו, מהדמוקרטיה. אז חזל אורים שיואב הוציא להם את המכתב. קיבלתי פקודות. סדר חזרה. וזה, איך חזל יודעים להגיד שזה מה שיואב עשה? אז קודם כל רואים באופן שהוא שולח את השליח, תסתכלו שיואב אומר, תספר למלך, ואם תעלה חמת המלך, ואמר לך, מדוע ניגשתם אל העיר להילחם? הלא ידעתם את אשר יורו מעל החומה. מה, אתם נורמליים? מה, אתם מתקרבים לשער? מה עשיתם לתרגיל הטיפשי הזה? איך נפלתם בפח? למה ככה? הלא, אבי מלך בן ירובשת, כן, אבי מלך בן גדעון, הלא אישה השליחה עליו פלך רכב על החומה והימת בטבץ. למה ניגשתם אל החומה? רואים שהם ידעו את ספר? שופטים. מונח להם. מי כתב את ספר שופטים? שמואל הנביא, שכבר בינתיים הלך לעולמו. הספר מונח, הם קראו בו. דוד המלך יודעים שהוא קרא את ספר השופטים. יש כמה וכמה ראיות שהוא הכיר את ספר השופטים. וגם יואב הכיר. גם את יואב לימדו. איש צבא יודע ספר השופטים. אז תגיד לו, גם עבדך אוריה החיתי מת. מוזר. כל להגיד לו, וישלח יואב מלאך אל דוד, ויאמר אל דוד אשר ציוויתני עשיתי. ויקום דוד, ויקח את בת שבע. לא, כשיואב מודיע את זה, אתם רואים שהוא קצת מגלה. הוא לא שומר סוד. הוא לא כל כך נאמן. וחזר מסנגרים עליו, אומרים, כי באו עליו כל הלוחמים, ואמרו, מה עשית? אתה נורמלי? הם אמרו לו, איך אתה התייחד את הפקודה כזאת? מה אנחנו לא רואים? מה אנחנו עיוורים? הפקודה מטומטמת. אגב, רואים שהם ביצעו אותה. זאת אומרת, הם רק שאלו שאלות אחרי שראו את התוצאות. בפועל זה התבצע, הוא נתן פקודה, רוצו אחריהם, הם רצו אחריהם. ונפלו בקרב. ודוד אגב לא מתרגש, הוא אומר לו, כזו וכזו תאכל החרב, הוא לא היה צריך להגיד לו שגם אוריה מת, הוא הבין מיד, ויראו עבדיך, וימותו, והמלך, וגם עבדך אוריה חיתי מת. הוא אומר את הכל ביחד, השליח לא תפס את החוכמה כנראה. זאת אומרת, עדיין נשאר קצת עלום, האם באמת יואב גילה או לא גילה. אבל חזל אומרים מאוד מקור, בספר מלכים א', ששלמה, שדוד מצווה את שלמה, מה לעשות? דוד מצווה אותו. כן, איפה אתה קורא? פרק ב' פסוק ה', וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל. תשמעו לב שזה נפרד, אשר עשה לי יואב, אשר עשה לשני צבאות ישראל, שרי צבאות ישראל. אז חז"ל אומרים, אשר עשה לי, זה שהוא יראה את הפתק, וגילה את הפתק שנתתי לו על אוריה. ככה חז"ל דורשים. כן, רואים שזה, יש להם על מה להישען, יש להם איזה סמכות בפשט. כן, אבל כל זה שאלות מהצד, בואו נחזור לנקודה העיקרית, כן. כן, זה מה שאמרתי בהתחלה כששאלו את השאלה. על פניו זה נראה. אגב, גם זה דבר מאוד מעניין. הרי ידעו לעשות הפלות. הרי ליצור ילד ממזר ושהוא יעבור, עצמו יעבור על אשת איש, הפלה לרוב הדעות זה דרבנן. וגם השאלה באיזה שלב גזרו את זה. אסרו, כן.
יש הלכה לעשות הפלה?
לא, לא, אין הלכה, הפוך. אבל יש פתרונות אחרים. יכול לעשות דברים אחרים כדי ל... זאת אומרת, על פניו זה שוב נראה שהניסיון להסוות את הריונה של... בת שבע, אפילו באופן שנראה כאילו, שעל פניו זה לנו, זה נראה שזה יגרום לכל הצרה שתבוא, לפחות לחלק מהראשונים, הפרשנים. אז למה בכל זאת לעשות את זה? כי הילד חשוב יותר מכל דבר. שהילד יישאר, שהרעיון יישאר. ויגידו, מה יגידו הבריאות, איך היא פתאום הרע? אז הוא רוצה לעשות את זה. על פניו ככה זה נראה. שוב, אני אומר, על פניו, יכול להיות שנחשוב בהמשך, נגלה משהו יותר מדויק. כן. מי זאת הכבשה?
כנראה שזה לקחת אותה לביתה ואת הילד.
הילד זה הכבשה, אתה אומר. כבשה זה הילד.
כן, אני...
מה? הכבשה זה בת שבע, כי לפי המשל והנמשל, ואת אשת, הוא אומר לו פורש, ואת אשת, אוריה, חיתי, לקחת לך לאישה.
כן, אבל כל ה...
אז זה ברור שזה האישה, זה הכבשה. על הילד הוא לא מדבר על נתן הנביא בכלל. אתה אומר ככה, אני אסביר מה שאתה אומר. אתה אומר, הדגש, ותלד לא בן, זה כאילו איזה קריאת תיגר, שהיא ילדה לדוד ולא ילדה לאוריה. שמה אדם נושא אישה? מה אוריה ביקש בסך הכל? לשאת אישה. אז נכון שהוא לא בא אליה בכלל, הוא לא קיים את היחסים ולא שום דבר. לפי חזל, בכלל הייתה בתולה. אז למה הוא לקח אותה? מה אדם מבקש הוא מתחתן? הוא רוצה שיהיה לו המשך, המשכיות. אז אם כתוב, התלד לא בן, זה כאילו הצעקת דמים, צעקת הדמים שיש פה. כאילו, כל דמי אחיך זועקים מן האדמה, הוא יהיה אחיתי, דמיו צועקים, איזה עוול נעשה לי, אין לי אפשרות ללדת ילדים. התלד לא. בגלל שהוא רצה את בת שבע, שתלד לא, אז לי אין ילדים. או, שאלה מצוינת. זאת שאלה שחיכינו לה הרבה זמן. והגיעה השאלה. מה עובר על דוד? מה קרה לו פה? מה השיגעון הזה? מה קרה? מה, לא יכול להתאפק? רואה איזה אישה רוחץ על הגג? מה קרה?
לא בכלל נושא שם. למה הוא לא במלחמה?
למה הוא לא במלחמה? כל השמים האלה. הקורבן השם, אתה אומר. הקורבן השם. היא לא בכתה בכלל. אתה אומר, היא לא בכתה. כן. לא, אפשר גם להגיד את פסוק ד' מה שאתה אומר. וישלח דוד מלאכים ויקחיה. נכון? וישכב עמה. ככה צריך להיות כתוב. ויקחיה וישכב עמה. דוד יוזם, הוא החמדן, הוא הנואף, והיא מסכנה, אנוסה. מה יכול לעשות? המלך אמר תבואי, אז היא באה. מה יכול לעשות? להגיד לא למלך. לא, אבל יש פה אקטיבי. ותבוא אליו. וישכב עמה. אם היה אונס, מה היה צריך להיות כתוב? פרשת השבוע, בדיוק. נכון? בדיוק כבר דינה. וישכב אותה. כן. לא, לא, לא שמעתי. עוד פעם. למה לא? חלילה שתגידי כזה דבר ברבים. תלוי באיזה נסיבות. אם יש איום רצח, יש לי ספר כזה של הישרדות. יש שם עצות טובות לנשים וכל מיני מצבים שצריך להיזהר. איך לא להיות קורבן, איך, ואם את נמצאת במצב, איך לשקול מה לעשות, מה יותר נכון לעשות, לתת ביתה, לא לתת ביתה, לצעוק, לא לצעוק. נתח את המצב על נכון. זאת אומרת, רואים שהיא אקטיבית. זאת אומרת, היא לא יודע אם היא גרמה שדוד יבוא אליה. על פניו זה נראה מקרי. קרה מקרה. מה? שזה, כן, והיא לא בוכה את אוריה, זה לא איזשהו... היא לא מרגישה שנעשה פה עוול. היא דווקא שותפה לזה על פניו, ככה זה נראה. כן, זה לא להט יצרים. נכון מאוד. זאת אומרת, משהו שכנראה, הוא רואה פה איזה משהו מתוכנן. זאת אומרת, לא נעים להגיד, אבל כל פעם שאישה מגיעה למרפאה, לא יודע, כל פעם שאישה מגיעה למרפאה, לעשות בדיקת הריון, אז האחות ככה מסתכלת שאף אחד לא שואלה. זה הריון רצוי? אני שואלים פה, זה הריון רצוי? זה הריון רצוי? אז מה התשובה? דוד בטח רצה, וגם בת שבע כנראה רצתה. הפלה לא רצו לעשות. זה לא בתוכניות. מה? כן. יש פה משהו מעניין. הילד פה זה, אין ספק שזה המוקד של הכל, כן.
למה
בזין, כתוב, זאת אומרת, אדוני אתה נשבעת בהשם אלוהיך לענתך. ומה הוא נשבע
לענתך? יפה מאוד, רגע, בוא ניקח את הפסוק שאתה מעלה, נראה את זה קצת ממרחק, נראה איזה פרספקטיבה, דווקא פסוקים שעוד לא קראנו, אבל בואו נעיר את הנקודה הזאת, בהערה מהצד. אתה מפנה אותנו לספר מלכים, א', פרק א', כאשר נתן הנביא אומר לבת שבע, כנסי לדוד ותגידי לו שהמצב לא נכון, שאדוניה מתנסה למלוך, אני אמלוך, נכון? ואז היא נכנסת לו. אגב, תשימו לב, שנתן הנביא, ויאמר נתן, תראו פסוק י' א', ויאמר נתן אל בת שבע, פרק א' במלכים א', פסוק י' א', ויאמר נתן אל בת שבע, אם שלמה למור, הלא שמעת כי מלך אדוניה בן חגית אדוני, ואדוננו דוד לא ידע, ואתה לכי יצח נעצה, מלתי את נפשך ואת נפש בנך שלמה, לכי ובואי אל המלך דוד, ואמרת אליו, הלא אתה אדוני המלך, נשבעת לעמתך, למור כי שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא יושב על כיסי, ומדוע מלך אדוניה? ואני אבוא ואני אחזק את דברייך, אומר לה בהמשך. כן, הוא זה שאומר לה, אגב, שימו לב שהוא יודע על השבועה הזאת, נתן הנביא. כן, זה מעניין, איפה השבועה הזאת נעשתה? מתי נעשתה השבועה הזאת? ואז היא באמת נכנסת, ותשתחו למלך, ויאמר המלך מלך, ויאמר ותאמר לו, אדוני, אתה נשבעת בהשם אלוקיך לעמתך, כי שלמה בנך ימלוך אחריי. והוא יושב על כיסאי, ואתה הנה אדוני המלך, ואתה אדוני המלך לא ידעת, ואיך הוא אלה עליו וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה איזו שבועה לבת שבע, ששלמה ימלוך אחריה. אז קודם כל בוא נראה איפה אפשרי שהדבר הזה נעשה, ואיך נתן הנביא יודע מזה. תסתכלו, אחרי שהילד מת, אחרי שדוד פוסק על עצמו את גזר דינו, בפרק י' ב' בשמואל ב', תסתכלו מה כתוב שם. פסוק כ' ג', אולי נקרא מפסוק כ' ב', סליחה, נקרא מכ' ב', נקרא קצת ככה את התמונה. ויומר, בעוד הילד חי, צמתי, ואבכה, כי אמרתי מי יודע, וחנני אדוני, וחי הילד. שוב, הילד, זה היה הדבר העיקרי. ואתה מת. למה זה אני צם? האוכל להשיבו עוד? כאן רואים שהמשיח לא יכול להיות אדם מת. תפנימו את מה שאמרתי. ואתה מת. למה זה אנוכי צם? אני צם, האוכל להשיבו עוד? אני הולך אליו והוא לא ישוב אליי. מה? דוד כנראה לא מסוגל, וכתוב שגם נתן הנביא לא בקטע. לחיות מת זה שמור רק למקרים מיוחדים. וינחם דוד את בת שבע אשתו. שימו לב. מה כתוב על אוריה? מישהו העיר את ההערה הזאת, נכון? ותשמע אשת אוריה, כי מת אוריה אישה ותספוד על בעלה, ויעבור האבל. שימו לב, רק ההלכות. הספד ואבל, הדברים של השולחן ערוך. לא צריך לנחם אותה, היא לא בוכה, מוזר קצת. קצת מוזר. לעומת זאת, פה, על הילד שמת, דוד מנחם את בת שבע על הילד שמת. זאת אומרת שגם היא, הילד זה היה הדבר הכי חשוב. רואים מיד, פה צריך לנחם אותה, רואים את ההבדלים הקטנים האלה. זאת אומרת, צריך לקרוא תנ"ך עם זכוכית מגדלת. לא מהר לקפוץ, אגיד, זאת אומרת, יכול להיות. עכשיו, כבר שאמרת יכול להיות, שיעורי בית, נא לבדוק ולהגיד שבוע הבא, קראתי למסקנה שזה ככה. יכול להיות. יכול להיות. בוא לא נרוץ, לא נרוץ למסקנות. אנחנו עדיין בטווח השאלות. שואלים פה, מולי זה יפה עכשיו, רואים את זה טוב. אוריה אומר במפורש, איך אבוא אל אשתי? מכאן שהוא לא נתן לה גט קריטות. לא, זה כבר הסברתי. שזה שהוא אומר, קורא לה אשתי, וגם היא קוראת לו אישה. אישה. מה? צריך להבחין בין מצב הלכתי לבין מצב נפשי. זאת אומרת, אחת הבעיות היום בדור שלנו, שאם ייתנו כזה גט, אז גם הנפש כבר תרגיש את עצמה לא נוחה. דבר אגב שקורה בכל צבאות העולם. יש ספר שאני ממליץ לקרוא, לא יודע מי השואל, דוד השואל, ספר שאני ממליץ לקרוא, שנקרא השיגעון הגדול. כתב אותו אביגדור המאירי. היה עיתונאי בחוג המכרים של, של הברנג'ה, של הרצל, והשוררים של וינה, לפני מלחמת העולם הראשונה. והוא השתתף במלחמת העולם הראשונה בתור קצין בצבא האוסטרי. והוא מתאר שם את אהבה. זה, מי שקורא את הספר הזה, אהבת ישראל גדולה צומחת לו אחר כך. כי הוא רואה בעיניים את ההבדל בין ישראל לגוי. ממש. הספר הזה, ספר אוטוביוגרפי שלו. אז שם יש איזה תיאור שהוא הולך להביא מכתב מקצין חבר שלו, שכל היום במלחמה שם הוא הוגה באשתו. כל הזמן חושב על אשתו, וזה מה שנותן לו כוח לזה. וכשהוא מגיע לשם, הוא רואה מה היא עושה שם עם החברים שלו, שלא התגייסו, שהשתמטו מהצבא, אז ההתלבטות המוסרית שלו אם לגלות או לא לגלות. בסוף הוא מחליט לא לגלות לו. הוא אומר, זה יגמור אותו. זה להבין מה זאת אומרת, שנותנים גט קריטות. ושם אין גט קריטות, אין שום דבר. אבל בעל הלך למלחמה, אז הוא כבר מת. בשבילה הוא כבר מת. האף פרייר הלך למלחמה, נהיה קצין. והוא ממש, הוא מתאר את זה בתור חבר. הוא אומר, זה גרם לו לגועל שאין כדוגמתו. איזה שקרים, איזה שקר יש כאן. כן? אז עד רבה, בשבילנו, אחרי שקוראים את הספר הזה, ועכשיו קוראים את התנך, אז מתחילים להרגיש, אז מה קורה פה? מה קורה לנו? מה, כגויים נהיינו? איפה נאמנות? איפה שמירה? אז לא צריך שיהיה גט, או שלא יהיה גט. זה שהיא אשתו, זה בגלל שאנחנו עם מוסרי. זאת אומרת, היא נאמנה לו, והוא הולך לצבא, היא ממתינה, היא מחכה. מה גם שהיא לא בטוח שהיא כל כך... קורה שאישה לא כל כך שמחה מבעלה, גם בלי קשר למלחמה, או גט קריטות שהוא נותן לה או לא. אבל דווקא היא נשארת, הראיה שהיא לא כל כך אבלה עליו. אחר כך ננסה להבין קצת מאיך בכלל הם קשורים, קצת נעזר בחזל, נעזר בעוד במקורות ופרשנים, איך בכלל הם התחתנו. למה אנחנו צריכים לחשוב על זה? יש פה מילה אחת בפרק שמראה שהקשר בין אוריה החיתי לבין בת שבע, יש בו משהו ככה שמעורר תימהון. מה?
הלא זאת.
הוא שלח. הוא שלח, נכון? תסתכלו. ואילה את הערב, ויקום דוד מעל משכבו, והאישה טובת מראה מאוד, פסוק ג', וישלח דוד וידרוש לאישה. מה זה לדרוש? אפשר לדרוש, לברר מי זאת, עד שהוא שולח לדרוש, ויומר, או זה שהוא שלח, דיבר הכתוב בלשון קצר, כמו שאומר רשי, לא אומרים מי אמר לו, מישהו שהוא שלח, כנראה, כן, הוא שלח לדרוש, השליח חזר ואמר, הלא זאת, אז ממה נפשך? או דוד עצמו פתאום, פתאום אומר, מכיר אותה, הלא זאת, או השליח, שהוא חוזר ואומר לו, הלא זאת, מה זה הלא זאת? אתה צריך להכיר אותם, אתה מכיר. מה נפשך? איך שלא תסתכלו, המילה הלא, היא אומרת שאתה יודע, אתה מכיר אותם, עוד לפני הניסוי. את אוריה החיתי ואת בת שבע, בת אליעם. כן, זה לא בהכרח שהוא יודע מי אשתו של כל קצין, בפרט שהוא נותן לגט קריטות. מה גם שיהודים אז יכולים לחיות עם כמה נשים, כידוע. לא היה אחרת רבנו גרשום, שהוא מכיר את כל נשותיהם, שיודע. זה אגב מעלתו של שאול. שהוא היה נותן לנשות הלוחמים, הוא לא היה נותן להם גט קריטות בצפה שאול. שאול היה עושה מין ביטוח לאומי כזה, היה ביטוח לאומי. ועל זה דוד מספיד אותו, הוא אומר, בנות ישראל, שאול בחנה, המלבישכם שני עמדי, המלא זהב הלבושכן. זאת אומרת, היה יחס שונה קצת. דוד עשה הפרטה. הצבא נהיה פרטי. שחרר את הנשים. לפחות זה. המלך אמר, הם כולם עכשיו תחת חסותי. כל אלמנת מלחמה של שאול יושבת על שולחן המלך. לפחות מקבלת תקציב אמיתי. כן? עד כדי לבוש מכובד, תן כבוד למשרתים בקבע ולאלמנותיהם. כן. שאלה טובה מאוד. אבל בואו רגע נשאיר את זה רגע, היינו באמצע. נחזור רגע חזרה לזה שהיא לא ממש בוכה. כן? אמרנו, הוא צריך לנחם אותה, קראינו בפרק י' ב', פסוק כ' ד', וינחם דוד את בת שבע אשתו. שמים לב? כל התשובה וכל הזה וכל מה שקרה, אשתו נשארה אשתו. ולקחה אותה לא לאישה, כן? ואת אשת אוריה החיתי לקחת לך לאישה, אומרת הגמרא, אותה גמרא שאומרת שהוא לא חטא באשת איש, אישות יש לך בה. שאם זה היה אשת איש, הוא לקח אותה באיסור, אז אסור לו להתחתן איתה. אסור לו. אישות יש לך בה. זאת אומרת, מכאן רואים שהיא הייתה גרושה. ואין בעיה אחר כך להתחתן איתה. כי לא הייתה פה זנות. ויבוא אליה, עוד פעם, איך כתוב אצלנו בפעם הראשונה? ותבוא אליו. ותבוא אליו. ויבוא אליה, וישכב אמה, ותלד בן. המהדורה חוזרת. הכל חוזר עוד פעם. שמים לב? כאילו משהו התפספס, אבל לא, הוא מנחם אותה, לא. כנראה שטעינו. כנראה שטעינו. ותקרא, תשימו לב שיש פה קריא וכתיב, ויקרא, ותקרא את שמו שלמה, ואדוני אהבו. וישלח ביד נתן, הנביא, ויקרא את שמו, ידידיה, בעבור אדוני. כן, זה משפט כאן מסובך קצת, מה זה בעבור השם? אפשר לקרוא את זה כך, וישלח ביד הנביא, ויקרא את שמו בעבור השם, ידידיה. בשביל הקדוש ברוך הוא, זה יהיה שמו ידידיה. אז תשימו לב קודם כל שנתן הנביא מעורב פה בסיפור, ותשימו לב שהשם אהבו, מאוד מוזר. מה קרה פה? אז קודם כל תראו מה זה כוחה של תשובה, תשובת אמת, אף על פי שאת הנעשה אין להשיב. זאת אומרת, אוריה חיתי, כאילו, מה יצא לאוריה חיתי שדוד המלך חזר בתשובה? נחמד מאוד. חזר בתשובה, חי עם אשתו, הכל בסדר, אבל אוריה עדיין מת. מאוד. וילדים לא היו לו מבת שבע. אז מה פתאום הקדוש ברוך הוא פתאום אוהב את מה שקרה פה? לא מבין את הקדוש ברוך הוא עכשיו. קודם הוא כעס, ועכשיו הוא התפייס. מה קרה פה? אתה צריך להבין מה התרחש כאן. מה הייתה בעצם הבעיה? אני בכוונה פותח את הדברים, תראו שזה בפשט הכתובים. כן? פשט הכתובים. אתה הלכת עד ההבטחה הזאת שנשבעה, כנראה שפה סביב העניין הוא נשבע לה. וכאן רואים שנתן הנביא מעורב בעניין. אז כנראה שזה פה. מיד ששלמה נולד. מיד שזה קורה. כן? הבן השני. ושוב רואים הבן, תראו את המשולש הזה. הבן, בת שבע, דוד, ואיזושהי מחשבה, וכנראה שהם צדקו. משהו פה אכן התרחש. זאת אומרת, הבן של בת שבע הוא זה שיבנה את בית המקדש, אנחנו יודעים את העתיד, הוא זה שימלוך אחרי דוד, ודוד יודע שזה שימלוך אחריו הוא זה שיבנה, וזה עכשיו יכול לענות לשאלה שמישהו שאל, מה עושה, למה דוד לא יצא לקרב? אתה אומר, זה הכי לא לעשות. אולי זה רומז לו האוריה החיתי, מלך אלק, יושב בבית, מסתכל מהגג על נשים. מה אתה? זה מלך אתה? פסטלינה אתה? כן? למה דוד לא יצא למלחמה? למה דוד? היה חולה. מאפצ'י. סוף הפרק הקודם, זה לא שהוא יצא למלחמה, שם כיסח את כל המזרח התיכון. דיברנו על זה לפני שבועיים, שלושה. כן, לפני שלושה שבועות דיברנו על זה. בדיוק, אז מה הוא עושה בבית? מה אתה בבית? אז למה הוא לא יצא למלחמה? דוד נפצע, בלי שידענו על זה. אז סיפרו לנו. כתוב, תסתכל למשל. פסוק י' ז' ויגד לדוד ויסוף את כל ישראל ויעבור את הירדן ויבוא חלמה ויערכו ארם לקראת דוד וילחמו עמו וינוס ארם מפני ישראל וירוק דוד מארם 700 רכב 40 אלף פרשים ואת שובח שר הצבא שר צבאו יקש וימות שם ויראו כל המלכים עבדי עבדזר כי נקפו לפני ישראל וישלימו את ישראל ויעבדום ויראו ארם להושיע עוד את בני עמון נכון? זה היה כסח גדול. עכשיו דוד, אחרי שנה, והיא לתשובת השנה, אחרי שנה שהוא שם מכסח ומקיס דמה בתווך, זכו שדיברנו על אישבושת, בתוך כל העסק, עשינו איזו הפסקה עשה, אישבושת, ובתוך כל זה, דוד הולך עכשיו למקום את נקמתו גם מבני עמון. בני מואב הוא כיסח כנראה קודם, את הדדזר ואת כל אלה שבאו לעזור, שעשו שם מערב, דיברנו על זה בעריכות, מה בדיוק קרה שם. ועכשיו הוא בא לחסל חשבון עם בני עמון שהם משם הכל התחיל. מתועי, נכון? בן נחש, שהוא שלח לו מלאכים לנחם אותו על מות אביו, והוא ביזה את דוד, נכון? והוא גילח את חצי זקנם. וזה הכל התחיל. וזה הכל התחיל. עכשיו דוד שולח את יואב ואת הצבא, כל הצבא, כדי להתנקם בעמונים. ודוד עצמו, למה הוא לא בא? למה הוא לא בא למלחמה? מה? כן, ויצורו על רבה ודוד יושב בירושלים. כן. כן, בניגוד גם בדברים של יואב, כן, בדברים של יואב. גם שימו לב, ארון השם נמצא שם. אגב, זה דבר מאוד מעניין. לפי ההלכה, יש פה עוד איזה בעיה, שצריך לשים לב אליה, זה כבר הבעיה של פלפול. הרי יואב אומר לו, ויאמר אוריה אל דוד, הארון וישראל ויהודה יושבים בסוכות. לפי ההלכה, כשארון השם לא נמצא במשכן, אסור לקיים יחסי אישות. בין גבר ואישה. כל ישראל. לא יומן. לא יומן. אתם יודעים מה המשמעות של זה? כשארון השם לא נמצא במשכן, אין יחסי אישות. כי זה יצרה, מלחמה. אתם מלחמים? את מלחמיים? לא קיים יחסי אישות. ופה הוא אומר לו, ארון נמצא בזה, ואתה שולח אותי הביתה לקיים יחסי אישות עם אשתי? אז למה דוד? מאוד מעניין. קצת מרים את הרף. איך דוד הרשה לעצמו את הדבר הזה? שאתם אומרים שיואב בזה הוא תולה את זה, והוא צודק. לפי ההלכה זה ככה. ככה ההלכה. מי שמזכיר את זה, שזאת ההלכה במשך חוכמה, איפה ראיתי את זה? טוב, אני בין ידר פעם בה אני אביא לכם את הציטוט של זה, איפה זה, איפה ההלכה הזאת. ובמשמעות שלה גם. אבל יש פה עוד איזה תוכחה סמויה, כאילו איך אתה, אז למה דוד ירשה לעצמו? כן, אז כתוב שם מלאכים, ובעצם כתוב מלאכים, נכון? אז אפשר להבין, אם זה מלאכים, אפשר להבין המלאכים שהוא שלח לתועי, מלך בני עמון, ואז מה שקרה למלאכים ששלח דוד. ואם זה לצאת המלאכים, זה כוונה כל המזרח התיכון שהם התכסחו איתו. הרי בעקבות זה, נהייתה מלחמה ענקית בכל המזרח התיכון, שדוד שם התחיל לכסח ימינה ושמאלה. בסדר? כן. למה קוראים לו אוריה החיתי? אם כאן אתה שומע שהוא היה גר. הוא היה גר. אוריה החיתי. הוא היה מן החיתים. לדוד המלך היו עוד לוחמים כאלה. כן, שאלה באיזה שלב. מאיזה שלב אסף דוד את אוריה החיתי? מאיזה שלב בחייו? שאלה יפה מאוד, הערה חשובה. אז קודם כל תראו שיש לו עוד כאלה אנשים. בפרק יוד, לא, כתיב הפליטי לפי חז"ל זה הסנהדרין, היהודי. איתי הגיתי, כן? הלוחמים שבאו איתו, תסתכלו מה שדוד אומר להם כשהוא בורח מאבשלום, נקרא את זה בפרק ט"ו, פסוק כ"ב, ויאמר דוד אל איתי, לך ועבור. ויאמר איתי ויעבור גיתי, אבל לפני זה, סליחה. ויאמר המלך אל איתי הגיתי, פסוק י"ט, פרק ט"ו, פסוק י"ט. ויאמר המלך אל איתי הגיתי. מאיפה אסף דוד את איתי? מגת. מה עשה דוד בגת? או-הו, עשה הרבה. זה לא מהתקופה שהוא היה משוגע. איתי הגיתי לא התלהב מדוד שעושה ריר על זקנו ועשה את עצמו פסיכי, אלא הוא התלהב מדוד בזמן שהיה דוד בציקלג. התרשם ממנו מאוד, השפיע עליו. והוא התקרב. וזה אפשר לקבל גרים אז, נכון? זה אתם מאשרים, זה בסדר. הרבנות מאשרת. אפשר? כי זה עדיין לא ימי דוד העליזים והשמחים. זה דוד הנרדף. מי שרוצה להצטרף אל דוד, ואומרים לו בדיוק, מה לך להצטרף אל ישראל, שהם במחלוקת, סחופים ודחופים, הורגים אחד את השני, מה נפלת על הראש, להצטרף לעם ישראל? הוא אומר, על מנת כן, אני כדאי, להיות כמוך, זה הדבר הכי חשוב לי, להיות כמותכם. מקבלים אותו, שמחה רבה. אגב, ייתכן מאוד שהוא לא יתגייר. איתי הגיטי, לפי החזל, לא התגייר. איך אני יודע, הגמרא אומרת שהוא זה שהיה פוסל לדוד את העבודות זרות שלו. דוד לקח תרפים, פסלים, כל מיני כלי זהב של עבודות אלילים. איך אפשר להשתמש בזה? אז צריך שגוי יבטל. ישראל לא יכול לבטל עבודה זרה של גוי. אבל גוי, איך גוי מבטל עבודה זרה? אם אתם רוצים, מי שמזדמן לו לעשות איזה שליחות בדרום אמריקה. אתה רוצה לחזור הביתה עם איזה טבעה יפה, איזה ארגז יפה, אבל מה לעשות, על הארגז יש כל מיני ציורים של פסלים, אלילות כזאת או משהו כזה. אז אם אתה תגרד את זה, לא בטוח שזה יעזור, לפי ההלכה. מה תגרד? מה זה עזור? זה כלי של עבודה זרה. אני תבקש מהמוכר שיגרור את זה לאוטו. בוא, תגרור לי את זה פה, תכניס לי את זה. לא שירים ככה במכובדות, שיגרור על הרצפה. גוי שגורר משהו על הרצפה, שדוחף את זה עם הרגל, או מגלה סימן שזה מבוזה בעיניו, אז הוא ביטל את העבודה זרה. גוי יכול לעשות את זה. אז היה לו תפקיד, היה גוי של עבודה זוירה. יש גוי של שבת, יש גוי של עבודה זרה. הוא היה מגלגל את התרפים ברגליים, בועט בפסלים, ודוד היה יכול לקחת, הראש היהודי ממציא פטנטי. וזה היה לי בדיל חטא, ככה צריך לעשות. אז איתי הגיטי, לפי זה, כנראה לא התגייר, נשאר גיטי, אבל מצורף ללוחמים של דוד, ותכן, תשימו לב מה דוד אומר לו. אם הוא היה יהודי, אם מתגייר, דוד לא היה אומר לו כזה דבר. ויאמר המלך אל איתי הגיטי, למה תלך גם אתה איתנו? שוב, ושב עם המלך, כי נוכרי אתה, וגם גולה אתה למקומך. תמול בואך, והיום אני אחה, אימנו ללכת, ואני הולך על אשר אני הולך. שוב, והשב את אחיך, אימך חסד ואמת. אז אתה רואה איזה צרות יש לעם ישראל, אל תצטרף אלינו, חבל. תגיד, אולי דוד לא רצה שהגויים האלה יראו איך יהודים הורגים יהודים, וגם הם יתווספו שם למלחמה. יכול להיות שזה השיקול של דוד, אבל על פניו זה נראה שהוא באמת דואג לו, הוא אומר, מי יודע, מילא אני, הקדוש ברוך הוא יעשה איתי מה שהוא רוצה, אבל הגוי הזה, מי ישמור עליו עכשיו? אין חסד עלינו, אין רחמים, מי ישמור עליו? דואג לו. ויען איתי את המלך, ויאמר, חי אדוני, וחי אדוני המלך, כי במקום אשר יהיה שם אדוני המלך, אם למוות, אם לחיים, כי שם יהיה עבדך. כן, זה גוי, גוי. יודע להגיד את שם השם, יודע להישבע, להיות נאמן, נאמן לדוד. גוי נאמן לדוד. ויאמר דוד אל איתי, לך ועבור. ויעבור איתי הגיטי, וכל אנשיו, וכל הטף אשר איתו. הם ילדים. ויודעים מה דוד חשש. יש ילדים פה, שישה, משפחות, תעזור אותך, די, מספיק, לחמת מספיק, עשית הרבה מדי. והוא מגיע איתו ביחד, איתי הגיטי. אז אוריה חיתי. רק כשאוריה חיתי, אנחנו יודעים בוודאות שהוא גר. למה? לא אישה ישראלית. אבא חשוב ומפורסם, אליעם, גם הוא אחד מהגיבורים של דוד. הבן של אחיתופל. בגיבורים הופיע אליעם בן אחיתופל. בת שבע, בת אליעם בן אחיתופל. משפחה מיוחסת, אנשים חכמים. אוריה חיתי. נשוי לה. בסדר? ואף על פי כן הוא אוריה חיתי. ממשיכים לקרוא לו אוריה חיתי. כן.
אנחנו יודעים שדוד, הוא אומר,
שבקושי
היה יושב, אז פתאום פה בפסוק ב', ויהי לתרב, והיה כאן דוד מעל משכבו. כאילו הוא ישן שנת צהריים
המשפחה. כן, חז"ל אומרים שהוא הפך את משכבו. ישן ביום, קם ממשכבו, ואז לעת ערב הוא רואה אישה רוחצת על הגג. כן, אז זה שיבש את הסדרים. כמה ישן, לא כתוב פה. ויקום דוד מעל משכבו. זה מוזר התיאור הזה, זה באמת תיאור מוזר. כאילו, מה זה משנה, אם הוא קם מעל משכבו, שיצא מהמרפסת, או שהלך אחרי ארוחת צהריים, או שיצא לעשן סיגריה. מה זה משנה, מאיפה הוא יצא? מעל משכבו, מה זה מעל משכבו? כן, מוזר. כן. מה?
הוא לא ישן,
זה מה שהוא שאל. עכשיו אתה אומר, לא אישן, אמרתי, יצא לי סיגר, אמרתי, הוא לא מעשן. כן, בסדר, אבל משכב יש, זה לא... זה שהוא לא ישן, זה עניין פיזי. אבל משכב, אפשר לשכב. אבל לא צריך... זה שכתוב שהוא היה ישן שנת סוס, זה לא היה אומר שהוא היה עומד ככה וקשקש בזנב. היה שוכב על המיטה, והיה קובל משכבו. כן. זה לחזל, עוד מעט נגיע, זה כנראה לא היום.
רציתי לשאול, באישה טובת מראה מאוד,
התיאור הזה. כן.
זה נאמר אצל רבקה, לא כתוב, אבל האישה, אבל כתוב על נערה טובת מראה מאוד, כאילו זה ביטוי, ביטוי כלשהו של... למה זה חשוב להגיד את זה בכלל?
תראה, קודם כל, בזה שאתה, אתה כבר עלית התשובה לשאלתך. זאת אומרת, על כל נשות ישראל, נכון? על שרה, על רבקה, על רחל, כן? על אביגיל, וגם על בת שבע. מדינה. אז אומרים שהן טובות מראה. שאלה גדולה, אני חושב שאלה על כולם. מה התנ"ך מתאר את יופיין של הנשים? אז לגבי האימהות יש לי תשובה. לגבי פה, יש פה באמת איזה עניין שהיא ראויה למלך. זאת אומרת, זה לא סתם איזה... זאת אומרת, יש פה... כן. כן, טובת מראה מאוד, שדוד שם לב, יש פה משהו. ותשים לב שלא בגלל זה הוא לוקח אותה, אלא הדגש העיקרי פה זה באמת הילד. זה מה שראינו בחלק הראשון. מה? לא, זה כתוב רטרואקטיבי. כן. האישה רוחצת מעל הגג, נכון? אחר כך אתה מבין שהרוחצת מעל הגג זה תובלת, זה תבילה. כן. כן. אתה לא יודע? לא יודע? לא יודע? מאיפה הוא הכיר? למה זה צריך פתאום הלא? לפי הסבר שהשליח אומר לו, זה כאילו השליח אומר, מה אתה שואל, מה אתה לא יודע מי זאת? הלא זאת, כך וכך. אבל לפי, אם אני מבין שזה דוד בעצמו פתאום אמר, ויאמר דוד אל עצמו, הלא, פתאום, אחרי שהוא שלח את השליח, הוא פתאום מבין מי בעצמו מי זאת.
הכיר אותה.
הכיר אותה, כן. כן. יפה מאוד, יפה מאוד. מה זה להיות על הגג? הדגש, שאלנו, מה זה חשוב? הוא הולך על הגג, שם מתרחצת על הגג. מה העניין בזה? זאת אומרת, דווקא זה שהיא על הגג, מתרחצת על הגג, זה הגיוני. זאת אומרת, שהיא לא חוששת שמישהו יראה אותה. זאת אומרת, כנראה שארמון המלך הוא באמת מיוחד, עוד חזר לא דורים יותר מזה, שהיה שם איזה ציפור שעמדה על המחיצה, הייתה שם איזה מחיצה, חזר לא מוסיפים שם כל מיני תיאורים, ודוד ירחץ על הציפור, ואז המחיצה נפלה, חזר לשם תיאורים מרחיבי אופקים קצת. עושים איזה סרט אמיתי. אם לא מספיק התיאור שיש כאן. אבל כן, באמת השאלה היא, למה צריך את התיאור הזה שהוא נמצא על הגג? למה הוא נמצא על הגג? מה הוא חפש על הגג? והתהלך על גג בית המלך. לא מספיק שהוא לא הלך למלחמה, לא מספיק שמספרים לנו שהוא קם ממשכבו, ועוד הולך להסתובב לו על הגג. מה זה להסתובב על הגג? ואתה נזכר יפה מאוד בהערה הזאת של שאול, ששמואל עולה על הגג, הגגה, ומעלה את שאול אליו הגגה, ומה הוא עושה שם על הגג? מלמד אותו הלכות מלכים. ושאול, איש צדיק תמים היה בדורותיו, לא מבין מה הוא רוצה ממנו. הוא עוד לא יודע שהוא המלך. רק מחר בבוקר הוא יגלה לו. שהוא ילך איתו, יגיד לו, תגיד לנער שיעבור קדימה, ואז הוא... זה, וגם שם יש את המילה הלא. לוקח שאול את פח השמן, שמואל את פח השמן, שהופך על ראש שאול, וישקהו. נתן לו נשיקה. ושאול עושה לו כזה מבט. כאילו, באופן אינסטינקטיבי היה, נותן לו איזה מכה, מעיף לו את הקד עם השמן, עם הפח, עם הכל, שופך עליו את הכל. הגנה אישית. מישהו הולך ולוקח שפח ששופך עליו. הוא לא מבין מה הוא רוצה ממנו. הוא אומר לו, הלא, כי משכחה השם לנגיד על עמו על ישראל. מה, אתה לא מבין? היינו על הגג אתמול. הסברתי לך. מה, אתה לא מבין רמזים? אין, הוא הפתיע אותו. זה ממש מפתיע. זה על הגג. הביטוי על הגג מזכיר פה את הביטוי על הגג פה. אז בואו נעצור היום בתחנת ביניים, כי באמת זה עלה פה גם ממה שגם אלו קודם מהצד הנשי. דוד לא סתם לא יצא למלחמה. במה דוד עוסק? תמיד, איך, כמה צריך להיזהר מלהוציא פרק בתנך מהקשרו? היה אפשר לתת קורס באוניברסיטה, חטא דוד ובת שבע. לנסות מזה, חבל על הזמן. לא עושים? חבל על הזמן. אם לומדים את זה בהקשר הכולל, במקום שזה נמצא, במקום שזה מסופר, רואים את כל ההתנהגות הכללית. בואו נראה את כל האזור, איפה זה נמצא. כל ההתנהגות של דוד. מה שלמדנו שבוע שעבר לפני שבועיים על מפיבושת. למה עכשיו דווקא הוא פתאום נזכר ביונתן? שהוא מקבל מלכות נצח. הסדר החדש במזרח התיכון. למה הוא עושה את זה? הוא אומר, שלום צריך להיות בימי הילד שיבנה את בית המקדש. אז בואו נעשה שיהיה שלום. איך עושים שלום במזרח התיכון? הולכים לאנפוליס. עושים, אין פה פוליס. זה מה שעושים. שלא יהיה אף אחד ש... אתם יודעים מה הייתה הסיסמה בכיבוש מבצע נחשון? שכבשו את הדרך לירושלים? מה היה הסיסמה של ההגנה, של צהל בראשיתו? הסיסמה הייתה פלסטיין פוליס. אתם יודעים למה? שאם יבוא ערבי מחופש ליהודי וישאלו אותו, תגיד סיסמה, הוא יגיד, פלסטיין בוליס. הוא לא יודע להגיד, אנאבוליס, הוא יגיד. אז זה מה שצריך לעשות במזרח התיכון, כי אתם רוצים שיהיה שלום בדור הבא, אז צריך שיהיה שלטון, שיהיה מישהו שעשה פה משהו. וזה עושה דוד, כדי להכין את הממלכה לבן שלו, ששלום יהיה בימיו. מה עוד עושה דוד במלחמות? מה? רגע, סטנדר שווי. זה יהיה בפעם. מה? אוסף זהב, שלל, מכין, הוא מכין, 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 מכין. למה דוד לא יצא למלחמה? הוא עסוק בהכנות. יש עוד דברים חוץ ממלחמות. דוד המלך הגיע למקום שהוא נמצא על פסגת חייו. הוא על הגג. הוא המלך. לא רק מלחמות. עד היום המלך הזה התנהג בצורה משוגעת. כל הזמן יוצא למלחמות. אמנם תגידו, זה התפקיד של מלך, ונלחם מלחמותינו. כוונה שהוא יארגן, הוא לא חייב לעמוד בראש הצבאות, תמיד. וגם פה זה בכלל מלחמת נקמה על ביזויים של ישראל, והשליחים שהוא שלח. אז זה לא איך הכי שהוא יהיה זה, לא מלחמת מצווה. לא מלחמת מצווה. כל זמן שהיה מלחמת מצווה, הציל ישראל מיד שרם, אז הוא יצא בראש הכוחות, ראינו אצל הרם. אבל עכשיו, זה מלחמה של לדאוג שם לסגור את העסק, זה לא משהו כזה רציני וחשוב, ויכול שגם אמרו לו, אנשים, עזוב אותך, אתה תישאר בבית, אתה תתעסק בדברים אחרים. ודוד עסוק עכשיו בדבר אחד, הוא מכין את השלב הבא. פתאום קם דוד על משכבו, ודווקא הדגש על משכבו, כי אם דוד לא ישן, אז מה זה משכבו? זה ללדת ילדים, פריה ורבייה, פריה ורבייה. ומה הוא נזכר לפתע פתאום? שהכל הוא הכין, הכל יש, משל למה הדבר דומה, לבחורה נחמדה שיושבת פה, קנתה שמלה לחתונה, כבר הזמינה את כל החברות שלה, וכבר מתנות, כבר היא שמה פה מקום חדר, פינתה חדר למתנות, אבל חתן עוד לא מצא. דוד המלך, הכנתי פה, זה, יש פה זה, אבל הילד שצריך לבנות את בית המקדש, עוד לא נולד. איך הוא יודע שעוד לא נולד? איך הוא יודע שעוד לא נולד? מתי נתן הנביא אומר לו את זה? למה אתה עושה ככה? אתה צריך לדעת. קצת קודם, לא? אשר בנך, אשר יצא ממך, לשון עתיד. עוד לא נולד הילד שיבנה את בית המקדש. חכה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, עוד לא. אומר דוד המלך לעצמו, אני טבולה רסה. הכל אני מכין. חצי מזרח תיכון כבר השקפתי על הרצפה. כולם כבר מחכים רק לשלב הבא. כסף כבר יש, הכל יש, נו מה חסר? אדריכל. אז צריך לעשות משהו. בא דוד המלך ופתאום רואה את בת שבע. אגב, הוא צדק שהוא ראה את בת שבע? שורה תחתונה, רואים שהוא צדק. ולכן עכשיו מובן יפה, למה? הבן זה הדבר הכי חשוב. יותר חשוב מאוריה, יותר חשוב מהמוסר, יותר חשוב מהצדק, יותר חשוב מהכל. שום דבר. פתאום הוא רואה בול, זה זאת, ממנה יצא המשיח. זה יצר. קשה, זה לא סתם איזה אישה יפיפיה שעוברת ברחוב. אני זוכר, לא יודע אם היא יספר, אולי בגנותם של ישראל, אני לא יודע אם אני יכול לספר, אבל קורה. אנשים יוצאים למילואים, יוצאים אנשים מכובדים. ישבתי איזה קצין, אדם מכובד, יש לו תפקיד מאוד מכובד, אדם רציני. אבל הוא חיילת, הוא שורק לה, אני אגיד לו, תגיד, אתה משוגע. מה אתה? אתה מנהל מחלקה באיזה מפעל גדול ביותר. מה אתה? מה את חיילת? מה אתה שורק? מה אתה? עם הארץ, אתה קל דעת, אתה עם הארץ, זה מטורף, משהו משוגע לגמרי, מה אתה עכשיו, אז יש איזו אישה מתרחצת, מה, זה מה שמטריד אותך, זה היצר של דוד המלך, אתה לא יכול להתגבר על זה, אם הפלוני הזה שספרתי לכם עליו יכול להתגבר על היצר, ומאז הוא באמת הפסיק, יאמר לזכותו, פחות בנוכחותי, הוא לא איז יותר לשרוק לחיילות שעוברות, דוד המלך לא יכול להתאפק, חזר לך נשים יפות, זה הבעיה, נשים יפות, אלא מה? מה קשה לדוד להתגבר? אגב, עוד לא ראינו את כל הדבר. פה זה קשה מאוד. זה מה שהוא רוצה. אתה חכם גדול. לכן כותב, כותב ספר תומר דבורה, שאסור להתלצץ בעוברי עבירה. לעולם אל להתלצץ אדם על עוברי עבירה. למה? אתה לא נמצא במישור שלו בכלל. מה, אתה צדיק? אתה, יש לך בכלל איזה יצר לזה? אתה רואה איזה זקנה שם גונבת במקולת, אתה אומר, אה, גברת, מה את עושה? אתה נמצא ברעב שלה, אתה יודע מה קורה? אל תשפוט, תשים לב. כל אדם יש לו את הפקע שלו, ותיזהר. אל תלגלג עליו, אל תצחק עליו, אל תבזה אותו. אלא תתגבר על שלך. כל אחד במקום שהוא, שם שיתגבר על יצרו. זה דבר קשה מאוד. כל הגדול מחברו, יצרו גדול יותר. פה צריך להבין את גודל היצר. מה זה היצר הזה של דוד? לקחת את בת שבע באופן הזה, ככה, בכל מיני עניינים שכאלה. וזה בעזרת השם נראה בפעם הבאה. אני רק רוצה לבדוק שנייה, כי עשוי להיות לנו הפוגה גדולה מאוד בשיעורים. אז כבר נודיע עכשיו, כי השיעור הזה הסתיים, בגלל חופשת חנוכה. אז בואו נראה רגע אחד. היום אנחנו בתאריך י' וכסלב. אז שבוע הבא בעזרת השם יהיה שיעור, ואחרי זה תהיה הפסקה של שלושה שבועות. חוב וחשבון. אתם תרקדו, אתם תקבו נרות, אני בטוח שתמצאו מה שלעשות, אני לא דואג, כי זה ערב חנוכה, נר ראשון, יש שלוש ברכות לברך, זה לוקח זמן. ויום שלישי שאחריו, זאת חנוכה, שבטח שמונה נרות להדליק, זה גם לוקח הרבה זמן, אז אנחנו נוותר על השיעורים. ויום שלישי שאחרי זה, זה עשרה בטבת, אז גם יוצא שזה ערב עשרה בטבת, אני פשוט לא יכול, אפשר היה לתת שיעור, אבל אני לא יכול מסיבות אישיות. אז זהו, אז בעזרת השם, שבוע הבא ניגע, אז באמת אני אנסה בשבוע הבא לסגור איזה מעגל, ככה שנדע שיצאנו עם איזה נקודה שלמה. אז להתראות לכולם.